שבוע זוגי עם ידידיה מאיר וסיוון רהב מאיר.
שלום ידידיה.
שלום סיוון, ושלום לעורכת כרמל צ'רקה, שלום לטכנאי עידו מרקוביץ' ושלום למדינת ישראל, נכון?
כן, שלא לומר ישראל, כן. האמת שחזרנו אתמול מניו יורק, ורגע השיא של כנס שליחי חב"ד בארצות הברית הוא כנראה התמונה הקבוצתית. פעם בשנה הם מגיעים לניו יורק מכל נקודות השליחות על פני כל הגלובוס, לכמה ימים של דיונים והרצאות והחלטות וגם מפגש רעים כזה, וכל שנה הם גם מצטלמים ביחד, ולכן ביום ראשון השבוע, 8 בבוקר, משטרת ניו יורק חוסמת את רחוב את איסטן פארקווי בברוקלין לתנועה משני הצדדים, ואלפי השליחים שמגיעים לכנס השנתי מתחילים לזרום למקום. אפשר גם להצטלם במקום יותר נוח, יותר מרווח, אבל הם רוצים להצטלם שם על רקע ה-770, הבית המפורסם, בית המדרש המפורסם של הרבי מלובביץ', שהוא זה ששלח אותם לשליחות, פיזר אותם כך, להפיץ יהדות בכל רחבי העולם.
אגב, כמעט היינו צריכים להגיע עד לשם כדי לדעת שזה שאומרים שזה הבית של הרבי מלובביץ' זה טעות נפוצה.
זה לא בית המדרש.
הוא לא גר שם, שם היה בית המדרש והמשרד שלו, זאת אומרת, הוא חי את רוב חייו שם, בבית הוא היה מעט מאוד, אבל יש באחד הרחובות הסמוכים את הבית של הרבי מלובביץ'.
עכשיו, כשהוא התחיל להפיץ אותם ככה בעולם, זה היה מהפכני, אפילו מוזר למדי, לקחת בחור, דוס, חרדי, חסידי, לזרוק אותו בקצה העולם עם האישה, עם הילדים, ובאמת בהתחלה היו רק כמה עשרות כאלה, אם רואים את התמונות משנות ה-80, רואים שם תמונה פשוטה, 50 חבר'ה על רקע הבית, נגיד. ביום ראשון בבוקר השבוע היו שם למעלה מ-3,000 איש, לא ספרתי, ראיתי, אבל לא ספרתי, אבל הם מזמן גולשים מעבר ל-770, מכסים גם את הבתים הסמוכים, עם טכניקת צילום מיוחדת שבה דוחסים את כולם לפריים אחד, בעצם מצלמים כמה תמונות, מדביקים את זה אחר כך למעין תמונה גדולה יותר.
קצת בסה, אם בדיוק כשצילמו, מצמצת ועיניים יצאו עצמות.
אז זהו, לא רואים, אתה יכול למצמץ חופשי, גם השליחים בקושי מוצאים את עצמם בתמונה הגדולה. היינו שם השבוע.
גם די נראים אותו דבר, טובה מזהים אחד את השני.
כמו הסינים, אבל כשהצלם צעק צ'יז, וכל האימפריה הזו ככה הצטלמה ברגע אחד, אז מישהו הסביר לי שהשנייה הזאת לוכדת הרבה יותר מ-3,000 בני אדם, היא לוכדת אולי אפילו מיליונים, כל אחד הוא נציג של קהילה, של עשרות, מאות, לפעמים אלפי אנשים שמחכים לו בנקודת שליחותו הרחוקה.
באמת, בכל העולם כולו בתמונה אחת, מישהו אמר לי שם שזה כמו עצרת האום, כלומר נציגים מכל המדינות, אבל בהבדל אחד, כי פה גם מחליטים החלטות מעשיות. זה לא סתם.
לא, יש מדינות שהאום לא מכיר בהן, בגלל כל מיני סכסוכים אתניים ולאומיים מקומיים, וחב"ד כן מכירה בהן, ושולחת לשם שליח. בקיצור, התבוננו במעמד כולו בהתרגשות, זה בעצם זה מטען כזה עבורם, כמו לחבר בטריה למטען לכל השנה.
מישהו סיפר שם ש... בעצם ממחר, כשהכינוס הזה מתפזר, והוא התפזר, זה היה ביום ראשון, אם הוא רוצה לראות בן אדם שנראה כמוהו, הוא יכול רק להסתכל בראי.
אגב, היה במקביל כנס ילדים, המבוגרים הביאו איתם ילדים, עוד חודשיים יש גם כנס נשים לשליחות מכל העולם, והיה מרגש לראות ילדים שאת יודע, ילדים נגיד מבית חב"ד, נפאל או תאילנד, איפה שיש את ליל הסדר הגדול בעולם, אלפי מטיילים ישראלים ככה, והביקור הזה היה בשבילם הזדמנות חד פעמית, מילא לראות ילדים כמוהם חבדניקים, לאכול פיצה, לאכול המבורגר, כי האוכל הקשר שיש להם במקום שבו הם גרים הוא בערך תפוח ובננה.
תפוח בדבש.
אם נחזור לתמונה, אז באמת היה משהו ברגע הזה, בפריים, של אחד כל כך הרבה פעילות חובקת עולם, אבל כולם אמרו לי, לא, 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 התמונה זה כלום, עוד לא ראית כלום, הרגע המרגש באמת, זה המעמד שנועל את הכנס, זה נקרא הרול קול. הרול קול זה בעצם הקריאה המלכותית הזאת, היא מתרחשת מדי שנה, זה דינר כזה, זה אירוע הצדעה שנועל את הכנס מדי שנה, כמעט 5,000 משתתפים, כלומר גם השליחים והמון אורחים ותורמים וידידים של בתי חב"ד בעולם, יום ראשון בערב, בנמל בניו יורק, לוקחים שם הנגר ענק, הופכים אותו לערב אחד לאולם יוקרתי, ושם בתום הנאומים והסרטים מגיע הרול קול, עומד על הבמה הרב משה קוטלרסקי, שהוא המנוע מאחורי הכנס השנתי,
ומאחורי כל השנה כולה גם, לא רק אתמול.
כן, והוא מכריז במין קריאה חגיגית כזאת על כל המדינות בהן יש שליחים. עובר על פני כל הגלובוס במעמד הזה, לפי הבשות, לפי מדינות, אומר לשליחים ולידידיהם מכל מדינה ומדינה לקום, באנגלית ככה מאוד דרמטית, ובסוף הוא אומר, a round of applause for the whole world, כאילו מחיאות כפיים לעולם כולו, ואז עולם שלם, שמייצג עולם שלם, עומד על הרגליים ומתחיל לרקוד שם ביחד. עכשיו, זה מתחיל במעגלים קטנים מסביב לכל שולחן, וזה הופך לבסוף לריקוד אחד גדול של האלפים בשרשרת אנושית אחת ארוכה מאוד.
קרוב ל-5,000 איש באולם אחד שרוקדים, אבל דבר אחד השמטת ברול קול, וזה משהו שהוא חשוב. הוא אומר, לפני שמחיאות כפיים לעולם כולו, הוא גם אומר, מי שיצא לשליחות אחרי ג' תמוז תשעינון ד' שיקום. מה זה ג' תמוז תשעינון ד'? תאריך פטירת הרבי מלובביץ'. ואותה הקמה הזאת נועדה להראות שאחרי שהוא נפטר, המפעל הזה בעצם הלך והתעצם. כי אחרי שהוא מכריז את ההכרזה הזאת, רוב האולם קם. זאת אומרת, יש את אלה שבאו, יצאו בעשור הראשון, השני, השלישי, אבל הקבוצה הגדולה ביותר...
כן, אתה יכול לראות את זה פיזית. כלומר, כן. שהדבקות בדרך גדלה עם השנים. עכשיו, כל כך הרבה הכנה עשו לי, עשו לנו, לקראת הרגע הזה, נכון? המון כן. בילדאפ, המון פרומו, הרול קול, אין, זה הדבר.
עשו רול קול לרול קול.
אני לא יודעת איך לקרוא לכל המסכת שקדמה לרגע הזה, שבו אתם הכי תתרגשו, שבסוף... לא כל כך התרגשתי, כאילו, אני לא יכולה שאומרים לי מראש מה להרגיש, מתי להתרגש, רגש בהזמנה זה לא הסגנון שלי. אז אני מודה שלא דמתי מהתרגשות, התבוננתי מהצד.
הוא אמר בסוף, מי שלא יתרגש עכשיו, שיקום.
לא, אבל גיליתי משהו אחר דווקא, והוא לא עוזב אותי מאז, כבר 6 ימים, זה היה ביום ראשון השבוע, וגיליתי משהו ביחס אלינו, לישראל. כי כשהרב קוטלרסקי הכריז שם, למשל על השליחים מצרפת, אז הוא הכריז על בערך 200 שליחים. משהו כזה.
נעמדו 200 אנשים.
שליחים בארצות הברית, משהו כמו 400, 500, לא ספרתי. ואז הוא הכריז בין המדינות על עוד מדינה. ישראל, אוקיי, 200, 300 שליחים. ישראל הייתה רק עוד מדינה. אחריה הוא עבר ליוון, קפריסין, קנדה ועוד ועוד. אז נכון, זאת ארץ הקודש וברור, והיא הכי והיא המרכז, אבל זה כן ניקה ברגע שם שהיא לא מרכז העולם, אפילו לא כשמדברים על יהדות. אני אגיד לך משהו, אולי אפילו דווקא כשמדברים על יהדות, ישראל ביחס שלה ליהדות היא קצת פרובינציאלית, ואני אסביר. במהלך הכנס, כל פעם שעברתי ליד מחשב, התעדכנתי בערך פעם ביום, ככה בחדשות בכלליות מהארץ, והכותרת הראשית בוויינט זעקה אליי כל פעם בערך, משהו מאוד קטנוני, מאוד טיפשי ביחס ליהדות, ליחסי חרדים חילונים. לימודים באקדמיה בהפרדה למשל, או לא קיבלו את הבת של שולי רנד לאיזה תיכון, כל מיני ידיעות שקראתי, ופתאום משם, מתוך ההקשר של הכנס, אפילו לא בדיוק הבנתי. כלומר, זה היה נראה כל כך פרובינציאלי וטיפשי. כאילו, אצלנו כשמדברים על יהדות, על מה מדברים? על פוליטיקה, תקציבים, חוקים, מריבות, בלגנים. בכנס, כשדיברו על יהדות, דיברו על יהדות. עכשיו, יהדות העולם לא קמה ונופלת על המריבות הקטנות של יעקב ליצמן וניצן הורוביץ. זה היה פתאום נראה הזוי, אני כאילו התביישתי בעצמנו, אתה מבין? כי אתה רואה שם אנשים שנאבקים...
השבוע קוראים לזה קלון, אם הבנתי נכון. כן.
יהדות עם קלון. אתה רואה שם אנשים שנאבקים בהתבוללות, למשל, שזה דבר שאוכל בקהילות באמריקה. או יוצאים להחיות את היהדות מחדש בברית המועצות, אחרי השואה, אחרי הקומוניזם. פגשנו שם בחור צעיר שבאיזה חור ברוסיה יצא לשם לשליחות, אני אמרתי לעצמי שאני אנסה לזכור את שם העיר, אני לא זוכרת אותה, אבל בטח גם אם הייתי רושמת, אני עכשיו לא הייתי מקריאה את זה נכון. אז בואו, חור ברוסיה, הוא מגיע לשם, ואומרים לו בהתחלה שאין שם בכלל יהודים, אחרי שבוע בסעודת שבת יש אצלו כבר 6, חודשיים אחר כך הוא כבר יותר 160 משפחות, שלא היו מודעות או פעילות קודם, פותח שם עכשיו גן, מרכז התנדבות, מרכז חסד לקשישים, וזה פרט אחד קטן, בתוך מהלך שלם של דחיית יהדות ברית המועצות לשעבר.
כן, אני חושב שאני מבין על מה את מדברת, כי משהו ביחס שלהם ליהדות מרענן יותר, בריא יותר. מישהו סיפר לי שם שהוא מפעיל באחת האוניברסיטאות היוקרתיות בארצות הברית, פרויקט שנקרא... חבד און קמפוס, כלומר תוכניות מיוחדות לפי מקצועות הלימוד, לסטודנטים היהודים לרפואה למשל, הוא הכין תוכנית העשרה שלמה, על אתיקה רפואית ביהדות, על סוגיות של הלכה, רפואה, טקסטים של הרמב״ם, שהיה גם רופא, נתן לי ספר, עם, ממש ספר שלם עם יחידת לימוד שלמה, שהוא מעביר לדור הבא של הרופאים היהודיים בארצות הברית. כמובן שגם רופאים לא יהודיים התעניינו, כי החומר מרתק והם הצטרפו לזה. עכשיו הוא במגעים עם הנהלת האוניברסיטה להפוך את הקורס לאקדמי, כך שזאת לא תהיה האשרה, אלא אולי הם גם יזכו בנקודות לתואר עבור הקורס הזה.
אז זהו, לך תבוא ותספר לו שאני לא יודעת מה, זרקו בכיכר השבת איזה פח צבע, אין לי עכשיו דוגמה ספציפית.
חיתול, מה, איזה פח צבע?
עכשיו, זה קצת כזה לבוא ולקונן, ואני גם לא אומרת מי השם, הדתיים או החילונים, זה כבר נהיה איזה ביצה או תרנגולת, כי לא משנה איזה צד יותר אחראי. התוצאה היא שבפועל, כאשר אתה נמצא מעבר לים, מנותק, טיפה מדבר על יהדות בצורה טיפה יותר גלובלית, ואז מציץ לרגע באתרי החדשות שלנו, אתה רואה התקוטטות מביכה, ובעיקר דיון של קיצונים. חילונים קיצונים וחרדים קיצונים. קיצוניות זה מידה בנפש, אתה יכול להיות אדם קיצוני, לא משנה מה אתה, ומתקוטטים אלה עם אלה, ולמחרת ביקרנו במוזיאון הילדים היהודי של ברוקלין, זה מוזיאון חווייתי, כיפי, יצירתי, משהו מאוד מיוחד, כל הדתות והגזעים מגיעים לראות שם
כן,
בעצם.
כן, כשאת זה... אומרת כל הדתות והגזעים, אז זה באמת, זה לא רק אשכנזים וספרדים, משהו, כן? ביום שאנחנו היינו שם, ביקרה שם קבוצת ילדים, אפרו-אמריקאים, ככה צריך להגיד, נכון? מניו ג'רסי, יום קודם הייתה שם קבוצה של כמרים, המון ילדים, כמובן, מכל תלמודי התורה באזור הגיעו בימים שאחרי.
כי זה בעצם מוזיאון שש קומות, המון אלמנטים חווייתיים, קצת קשה להסביר, צריך לחוות את זה, זה תחנות מאוד מאוד פיזיות, הן מאוד מפעילות את הילדים, סביב כל מיני הרפתקאות יהודיות, בעלי... היה נשאר בחלת שבת הזאת, שהיא בעצם גם מגלצ'ה, הוא היה נשאר בעד עכשיו.
דיסנילנד של היהדות.
בדיוק, אם לא הייתי, כן, מושכת אותו לארץ, ושאלתי את מנהל המקום, שהוא יהודי, חרדי, אמריקאי, למה לא יקימו כזה מוזיאון מקסים גם בארץ? למה לא? זה באמת דבר שהיה מצליח פה גם. בוא, אז הוא אמר לי, תשמעי, כל ישראלי שמגיע לכאן שואל את זה, אבל אני נראה לך כמו אחד שמחפש צרות, אצלכם אי אפשר, אצלכם הכל נורא טעון, נורא קפוץ. אם רק נתחיל ביוזמה, אז תקום קבוצה חרדית קיצונית, והיא תגיד, מה זה, מוזיאון, אם מתקנים על יהדות, זה פריצת גדר, זה תועבה. ואז תקפוץ קבוצה חילונית קיצונית, והיא תגיד, שוב הדתיים משתלטים, עכשיו הם מבקשים שטח למבנה ציבור, איך הם מעיזים לפנות לעירייה, לבקש הקצאה בוועדת התמיכות? הוא אמר, תעזבי אותי, אתם משוגעים לגמרי, אולי כשתרגעו קצת, אני אוכל לבוא לבנות לכם איזה מוזיאון.